הנושא שאנחנו למדנו ונמשיך ללמוד אותו, זה עניין של התשובה. אבל לפני שנרד לפרטים כאן בפרק הראשון, אני רוצה עוד פעם לחזור מה זה בעצם תשובה. אצלנו הדימוי של העניין של התשובה זה שמישהו לא היה דתי והחליט להיות דתי וחזר בתשובה, או מי שהיה פושע והחליט להיות ישר ועשה תשובה או משהו כזה. זה נכון, אבל הדימוי הזה הוא דימוי מאוד שטחי, מאוד מה שאנחנו רואים באופן חיצוני נאמר. אבל התשובה בעצמה, אפשר למצוא את המהות של המושג הזה תשובה במילה תשובה. בעצם המילה תשובה, שם אפשר לגלות מהי מהותה של התשובה. השורש של המילה תשובה זה מלשון לשוב. בעברית לשוב פירושו של דבר שהיית כבר באיזה מקום מסוים, התרחקת מהמקום הזה, ואתה שב אל אותו מקום שהיית פה. באופן פשוט, כאן נקרא לשוב. כן? אותו דבר לגבי תשובה. תשובה, פירושו של דבר, שהיינו באיזה מקום, תגיד נראה מה זה המקום שהיינו בו, והתרחקנו מהמקום הזה לכאורה, ואנחנו שווים לאותו מקום שאנחנו היינו. חז"ל אומרים תשובה קדמה לעולם. מה זאת אומרת תשובה קדמה לעולם? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. בראשית ברא אלוקים את מה? את השמיים, ומה עוד? את הארץ, ברא את הכל. אבל להבין את המושג הזה תשובה קדמה לעולם, צריך להבין שהקדוש ברוך הוא בעצמו, כן, אנחנו, אין לנו תפיסה בו, אין לנו הבנה בו, אנחנו לא... ומעל ומעבר ליכולת שלנו להשיג את העניין של הקדוש ברוך הוא בעצמו. והוא מרצונו ברא עולם. העולם עצמו הוא כן מושג, הקדוש, הבורא לא מושג, אבל הנברא הוא כן מושג. זאת אומרת, העולם שאנחנו חיים בו הוא עולם שחשים בו, בעיניים, באוזניים, ברגליים, בכל דבר. עולם גשמי, עולם חומרי. זאת אומרת, יש כאן איזשהו, מי הבורא שהוא הדבר הבלתי נתפס, אלא העולם שאנחנו חיים בו שהוא כל כך מוחשי, כל כך נתפס, ואיך החיבור הזה בין הבלתי נתפס אל הנתפס. איך הדברים מתחברים, ומה, איך התשובה בתוך כל הדבר הזה. בשביל להבין את זה, אתן לכם משל שתבינו. אדם רוצה לבנות בית. מישהו כאן בנה פעם בית? אתה קבלן? היית קבלן? בניית הבית מתחילה מהרצון לבנות בית. הרצון זה דבר רוחני, זה דבר בלתי נתפס. איך אומרים, היזם, קוראים לזה יזם היום. זה את היזם, שהוא חושב ורוצה, ומתחיל לגלגל את הרעיון של לבנות את הבית. בין המחשבה ובין המעשה, לפעמים לוקח קצת זמן. לפעמים זה עד כדי כך, שאתה עוסק בעולם של העשייה, אתה שוכח בכלל את המחשבה שהייתה בראשית, בהתחלה. זאת אומרת, הרצון והמחשבה של היזם, של ה... דבר נסתר, דבר שלא רואה אותו. והבנייה עצמה זה יוצאה מן הכוח אל הפועל של הדבר הנסתר הזה, ולפעמים אדם, מתוך שהוא עסוק בעולם של עשייה, הוא שוכח מה עומד ביסוד כל העשייה הזו. יכול לקרות דבר כזה? יכול לקרות. אתן לכם דוגמה מחיי משפחה. אדם רוצה להקים בית בישראל. יש כאן איזה רווק או משהו? אתה רוצה להתחתן? אתה צריך פרנסה. לא, אני מדבר בצינות, אל תברחו מזה. קודם כל פרנסה, צריך לפרנס, גם בכתובה אתה אומר, אתה תפרנס את אשתך. אבל יש כאלה, כמשל, כדוגמה, כאלה שאומרים פרנסה, בסדר, אני אהיה איש עסקים. אני ארוויח הרבה כסף. ויהיה מה לכל הילדים ולאשתי. זה בסדר או לא בסדר? אבל לפעמים הוא איש עסקים כזה גדול, ורץ בכל העולם, איך אומרים, להשיג כסף, שהוא שוכח את המשפחה. יכול לקרות דבר כזה? יכול לקרות דבר כזה? אה? יכול לקרות, איך אתה יודע? אתה לא איש עסקים. אז הרצון היה טוב מאוד. תוך כדי ביצוע התרחקת מהמחשבה הראשונה, עד כדי כך שאחרי 40-50 שנה אתה מתעורר, ואומר, מה זה, אין לי לא ילדים ולא אישה, כולם ברחו ממני. איפה אני הייתי כל הזמן? בכסף. יכול לקרות דבר כזה? יכול לקרות דבר? כן, זה דוגמה, זה יכול להיות בהרבה דברים. מה זה תשובה? שאותו איש עסקים, סליחה שאני אומר, אותו קבלן, כל מי שעסק בעולם של עשייה, זה עולם שאנחנו חיים בתוכו, הוא מתחיל לשחזר ואומר, אני רוצה לשוב אל המחשבה הראשונה, דיינו אל ילדיי, אל אשתי, אל כל מה שהזנחתי, עשה תשובה? זה נקרא תשובה קדמה לעולם. הקדוש ברוך הוא סידר את העולם ככה שגם כשמתרחקים מהמקור, אפשר גם לחזור. לא אפשר. חוזרים אליו. המקור הוא בורא עולם. ככה כל הבריאה כולה, כל ההיסטוריה כולה. כל ההיסטוריה כולה היא סיפור של האדם הראשון. אני לא יודע אם הכרתם את האדם הראשון. מישהו כאן הכיר את האדם הראשון? מי זכה להכיר כאן את האדם הראשון? איפה? במערות הקרמל? צריך להבין שהתורה היא רלוונטית. סיפור של האדם הראשון זה סיפור של כל אחד מאיתנו. אנחנו אדם. אלא מה קרה לאדם הראשון? הוא התבלבל, חטא, עשה, התרחק מהראשית. זאת אומרת, מהגן עדן שלו. וגורש מגן עדן. נתנו לו ביתה, העיפו אותו מגן עדן. אבל מה, הקדוש ברוך הוא עשה את זה לא סתם עונש נקמה או משהו כזה, אלא שיתקן את מה שצריך לתקן, וישוב, כמו מעגל שפותחים אותו וסוגרים אותו, וישוב לדבר הראשון להיות בגן עדן. כן, בבקשה.
למה בכלל היה אחת הראשון?
מה? אתה שואל אותי כאילו אני האדם הראשון? תלמד בתורה, אני אגיד לך למה. כי הוא האדם, יש לו בחירה חופשית. אתה שמעת על הבחירה החופשית? מה זה הבחירה החופשית? האלוקים אומר, תשמע, אני בראתי אותך עם שני יצרים. איך קוראים לך? מה? אסף? גם אותך אסף הוא ברא עם שני יצרים. שאל אותי מאיפה אני יודע? אני יודע, מה אכפת לך? כל אחד מהאדם, בני האדם, יש לו שני יצרים. יצר טוב, גם יצר רע. ואלוקים, כשהוא ברא אותו, ברא את כולנו, באותו מידה, אומר, תשמע, אני ברא אתכם לא בשביל לשבת בחיבוק ידיים, מוגד, חיבוק ידיים. סנה. הוא ברא אותנו בשביל לעבוד, לעמול, להשתדל. ונחיהו בגן עדן לעובדה, ולא שומרה, רגע, אני בגן עדן, מה אני צריך לעבוד? מה אני צריך לשמור? כן, הוא אומר, למרות שאתה בגן עדן, במציאות מצוינת, הכל טוב שם, אין בעיות, אבל תשמר לעובדה, תעבוד ותשמר, תעבוד בשביל להתקדם בחיים, ותשמר פן טיפול בחיים. וזה נתון בידיים של מי? שלך, של כל אחד מאיתנו. ושואל אותי למה הוא חטא. עכשיו תשאל את עצמך למה אתה חוטא. למה את האדם הראשון אתה שואל? נתן לך את הבחירה החופשית, ואתה בחרת בטוב, באת למכון מאיר. כל הכבוד לך. ויש כאלה שבוחרים לא בכל כך טוב. יכול לקרוא דבר כזה? אתה יכול לשאול שאלה יותר חשובה. אלוקים, למה בחרת, למה יצרת אותנו עם בחירה חופשית? למה לא, אני יודע, יצרת אותנו כמו חתול? אין לו בחירה חופשית, יש לו, הוא בטבע, חוקי טבע, אין לו בעיות וכל הדברים האלה. תשאל את השאלה הזאת. למה הוא ברא את האדם שהוא ייצור ייחודי בכל הבריאה כולה שיש לה בחירה חופשית? לבריאות אחרות יש אינסטינקטים. דברים טבעים, אבל אין את הבחירה החופשית. ולמה בכלל נתת לנו יצר הרע? אז הרמח"ל נותן תשובה על הדבר. זה אומר, אלוקים רוצה שתבנה את עצמך. יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. אשריך בעולם הזה, טוב. זה שאדם בונה את עצמו, בני ביתך, כמו שאומרים. זה המעלה של האדם. אלוקים רוצה שאנחנו נהיה שותפים לבניית העולם, להשלים את העולם. זה עניינו של האדם, לכן הוא ברא אותנו. כתוצאה מכל הבחירה החופשית והאופציות שיש לכאן ולכאן, אז הוא לא, הוא הידרדר. ההידרדרות שלו, של כולנו, של כל המין האנושי, הגיע למה שהוא הגיע. אבל צריך לזכור, התשובה, השיבה בעצם, למהות, למצב הראשוני, להיות אדם, שנברא לכתחילה אדם, כמו בגן עדן, הכל פתוח. אני לא יודע אם שמעתם, יש יום, קוראים לו יום שבת. מישהו כאן דתי במקרה? אתם שמעתם על היום הזה? מה אתם אומרים? מה זה המילה שבת? מלשון? לשוב. 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 מעין עולם הבא. יש שיר כזה, מעין עולם הבא. השבת, היא באה לתת לנו טעימה, נאמר. תאמו ראו כי טוב השם. את השלמות, שיש שלמות. ששת ימי המעשה, כל אחד תרוד וכל זה. ביום השביעי, בואו נציץ קצת לשלמות. לכן אומרים שבת, איך אומרים? מברכים, מה אומרים בשבת? איך? שבת שלום, מי אמר שבת שלום? שבת שלום, נכון, אתה צודק. לא במקרה. ישמחו במלכותך שומרי שבת וקורא עונג. באה שבת ללמד אותנו, יש אפשרות לשוב אל הדבר הבראשיתי, זאת אומרת, אל הטוב, להתקרב לאלוקים, לראות את השלמות, להתענג על השם, קראת על השבת עונג וכל הדברים האלה. אני זוכר, בצעירותי למדתי באיזו ישיבה, ולא כרגע, לא משנה מה הישיבה, ושם היו מדברים ביידיש, בישיבה הזאת. בעברית, סליחה, אבל בשבת היו אומרים, גוט שבת, גוט שבת, גוט שבת. אני צבר, לא יודע, לא אומרים גוט שבת, גוט שבת. אני בא, אומר, למה אתם אומרים גוט שבת? מה צריך להגיד? שבת שלום. יש הבדל בין גוט ובין שלום, יש הבדל. זה לא ידעתי. זה חידוש, כן? הוותיקים. גוט. גוט זה שבת שלום, תהיה טובה. השבת... שלמות תהיה טובה. אני הסברתי לעצמי שעדיין זה המנטליות הגלותית. בגלות אפשר להגיד שלום. טוב, לפחות יהיה יום טוב כזה. גוט, גוט זה טוב. יהיה יום טוב. אבל האמת היא שהשבת מקרינה לנו את השלמות. השלמות זה גן עדן, זה ההתחלה. ובשבת אנחנו עושים את השיבה הזאת אל השלמות. אנחנו ככלל וגם כפרט, כל אחד מאיתנו. נחזור לעניין של הנושא שלנו. אנחנו מדברים כאן על אורות התשובה. והרב מדבר כאן בהתחלה על שלוש מערכות. האדם מתרחק מהשלמות שלו. זה טבעי, אנחנו בעולם הזה, אנחנו בקשיים, בסיבוכים. אני מדבר על שלוש מערכות, שהאדם מתרחק, ויחד עם זה הוא יכול לשוב אל השלמות. הדבר הראשון זה המערכה הטבעית, וראינו את זה, זה מדובר על בריאות. פשוט אדם שאכפת לו מהבריאות שלו, ושומר על הבריאות שלו, אם זה על ידי אכילה נכונה, מנוחה נכונה, על ידי התעמלות, על ידי פעילות גופנית, דברים כאלה, יכול לקבל אצלנו תעודת בעל תשובה. שאלו אותי למה? כי הוא מתקן את הגוף שלו, ודואג לגוף שלו. וזה חשוב ביותר. נפש בריאה וגוף בריא. קודם כל, זה תשובה. אם זה אדם שהוא בריא ושומר על הבריאות על ידי סדר יום נכון, ובעיקר פעילות גופנית נכונה וכל הדברים האלה, או אם האדם לא עלינו, חס ושלום הוא חולה, תופס את עצמו בידיים, מסיק מסקנות, מפיק לקחים, למה הוא באמת חלה, אולי, אני אתן לכם דוגמה עליי, אני אסור לי לאכול סוכר, שאלו אותי למה, כי אני מאוד מתוק. אז אתמול, נכנס אליי איזה תלמיד, להתייעצות באיזה משהו, מה, הוא אומר, אתה יודע, אשתי אהבתה איזו עוגה, עוגה, תראה, אולי תכבד אותה את אשתו, אני לא מכיר את, אני מכיר את זה, אבל לא, תתאמתם קצת מהעוגה הזאת, היא אהבתה, מאוד תשמח בטח לשמוע שתאמתם. אמרו, טוב, נו, אתה יודע מה, אני אעשה טובה, בסדר, זה יעשה לה טוב. לקחתי את החתיכת עוגה הזאת, והוא אומר לי, בלי סוכר, בלי סוכר, וואי. הכנסתי את זה לפה, איך אומרים, הסוכר, נעשיתי כל כך מתוק, שהייתי מוכרח מיד אחרי זה לעלות על ההליכון. יש לי בחדר, מי שהיה אצלי פעם בחדר, יודע שיש לי הליכון. ראיתם פעם את ההליכון הזה? זה לא במקרה שם ההליכון הזה. כל פעם שאני מרגיש צורך להתחזק, מה אני עושה? קופץ על ההליכון, ללכת 15-20 דקות, בן אדם לגמרי חדש. אני ממליץ לכל אחד בבית הליכון. כי לפעמים בחוץ יש גשם, אי אפשר ללכת או משהו כזה. בבית אתה יכול לעשות צ'יק צ'אק הליכון. דוגמה, אתם יודעים למה? כי אני בעל תשובה. מה זה בעל תשובה? סליחה שאני מתגאה כל כך. כי אני שם לב לבריאות שלי. אם אני לא אשים לב לבריאות שלי, מי יודע איפה הייתי היום. ואני חייב, חייב לשמור. זה אדם טבעי, לא, אבל אני מצד הגיל, מצד המציאות שלי, אני חייב לשמור על הבריאות. ויש תוכנית, ואני הולך לפי התוכנית הזאת. אם זה חדר כושר, או הליכון, או זה, והיום כבר קניתי לעצמי כזה אלסטי כזה שעושה ככה. אז מי שמרגיש את עצמו רוצה להיות בעל תשובה, יעשה פעילות גופנית, ישמור על דיאטה, יכול לקבל. זה נקרא תשובה טבעית גופנית. למדנו את זה, נכון? תשובה טבעית הנפשית, כן, זה גם טבעית, זה עניין שנוסע למוסר כליות, מה שנקרא בעינינו מצפון. ולמדנו את זה, האלוקים עשה את האדם ישר. זאת אומרת, אנחנו מטבענו אנשים טובים, אנשים ישרים, ככה נולדנו, ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. נכון שכתוב שיצר לב האדם רע מנעוריו, ורש"י אומר, מרגע שננער ממעי אמו, מרגע זה בא, תוקף אותו היצר הרע וכל הדברים האלה, או מגיל הנעורים, כל אחד מהפרשנות שלו. אבל במהות כל אדם הוא אדם ישר, כי הישרות שבו לא מתחיל מהאדם בכלל. הישרות שבאדם מתחילה מהעובדה שהאלוקים עשה אותו ככה, עשה אותו ישר. והם ביקשו חשבונות רבים. דהיינו, יש לנו בחירה חופשית, אבל לא רק בחירה חופשית. נסיבות החיים שכל אחד מאיתנו חי בה, הן מורכבות, הן לא פשוטות. מאותו תינוק שיוצא מבטן אמו, מתחיל לבכות וכבר יש לו בעיות כי אין לו אוויר ואין לו אוכל ואין לו קור וחום וכל הדברים האלה. ועד היום, כל אחד בנסיבות של החיים שלו, שהקדוש ברוך הוא מגלגל אותו, ולא במקרה, הוא מגלגל אותו לכל מיני מקומות ששם משאיר עליו את המשקעים, והתוצאה הוא מאבד לכאורה, מאבד כלפי חוץ לפחות הישרות. מתחיל לשקר, מתחיל להיות לא הגון, או להעלים דברים, כל מיני דברים. זה נקרא שאדם מאבד לפעמים את חוש הישרות שלו, את המצפון שלו, את המוסר כליות שלו. וצריך ליישר את זה, לתקן את זה, את הדבר הזה. זה אפשרי, זה מחויב המציאות שהאדם יעבוד כל הזמן על עצמו, בעיקר ביחסי אנוש בדברים האלה. ביחסי אנוש. ושיהיה יותר רגיש אל הזולת, יהיה יותר הגון, יותר ישר וכל הדברים האלה. זה עוד לא נוגע לדת. זה נוגע לאדם באשר הוא אדם. ואדם יכול לתקן את עצמו. למרות שהוא היה לפעמים במצבים מאוד הפוכים, מבחינת ישרות, וגם יכול לעשות תשובה לתקן את הדברים האלה. כן, בבקשה.
האם אדם יכול להגיד,
חזרתי
בתשובה,
ואני
חשבתי, ואני בסדר,
והכל אצלי בסדר? כן, אבל זה שאתה אומר שהכל אצלך בסדר, סימן שאתה לא בסדר. שאל אותי למה. אם היית מלאך, אז הייתי אומר, או, מלאך מיכאל, בסדר גמור. הכל בסדר. אבל אנחנו בכל זאת בשר ודם. כמה שהאדם גדול יותר, יצרו גדול יותר, כתוב. כמה שהאדם יותר גדול באישיות שלו, בעבודה שלו, התביעה הנדרשת ממנו, כלפי עצמו קודם כל, וכלפי הסביבה, כלפי... היא מעל ומעבר מה שהוא היה מקודם. אז כמה שהאדם יותר מתקדם בחיים מבחינה תשובה וכל הדברים האלה, אז הוא מתחיל להיות ענב. מה זה ענב? הוא מכיר בעובדה שהוא לא מי יודע מה. משה רבנו היה גדול, היה ענב מכל אדם. היה ענב מכל אדם, למרות שהיה ענק מכולם. אנוכי עפר ואפר, אומר אברהם אבינו. הוא היה אדם גדול, ודאי, ענק. אז ברגע שאדם אומר, אני 100%, אין לי מה לתקן, משהו כזה, סימן שהבן אדם הזה בגאווה כזאת גדולה, מסכן ואומלל, מוקדם או מאוחר יגלה שהוא אפס אפסי בדרך, זה אותו אחרת, אתה מבין? לכן כשאדם בא ואומר אני שלם וכל זה, אז צריך לבדוק את עצמו. אבל מה? זה כאן אתה מבין, להכיר בערך העצמי כן. אתה צריך להכיר בערך עצמך, אבל מה זה להכיר בערך העצמי? הרב קוק כותב על זה הרבה. הכרת הערך העצמי זה חשוב מאוד לנהל חיים נכונים. הכרת הערך העצמי זה להכיר מה התפקיד שלי בעולם. מה התפקיד שלי בעולם? כאדם. זה הכרת הערך. מה הפונקציה שלי? מה הערך שלי? מה התפקיד שלי? אדם שמכיר בערכו, אז זה נכון. מצד אחד גאווה, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. אתה בכל שונה מכלב ומחתול ומכל מיני זה. והכרת ערך העצמי אומר, אני, מהות האדם היא באמת להשפיע טוב בעולם. ואז אתה בודק את עצמך ואתה אומר, באיזה מידה אני מממש את המהות הזו? באיזה מידה אני באמת בן אדם שעושה טוב, משפיע טוב, כל הדברים האלה? ומיד מהר אתה מגיע למסקנה, יש לי עוד הרבה עבודה. יש לי עוד הרבה מה לעשות, מה לתקן, את עצמי קודם כל, ואת האחרים, ואת משפחתי, ואת... יש הרבה מה לעשות. והחיסרון כבר לא עניין פרטי בכלל. אתה תקן עולם, תקן עולם במלכות שדי. אם אתה מתקן את עצמך, ואתה לא מתקן את משפחתך, אז זה לא, מה, את משפחה שלך ואתה זה אותו עניין. אשתו כגופו. אם אתה מתקן את עצמך, משפחתך, ואתה חי איפה? במצפי יריחו. יש שם בעיות בטח או משהו כזה. ואתה לא מתקן את הדבר הזה. שם אין סוף של תיקונים יש. שם שיות אינסטלטור, יש את העבודה בסוף. אז תמיד יש מה לתקן. לכן החיסרון שאדם בא ומעיד על עצמו, אני מצטער לך יש לי תפקיד גדול ואני לא מספיק את כל מה שאני צריך לעשות. זה מסלי מעלה, זה לא חיסרון. זה מובן. טוב, הדבר השלישי שהתחלנו ללמוד פעם שעברה, כמדומני, זה התשובה הטבעית האמונית, האמונית, לא הטבעית, אלא האמונית. ונפתח את הספר בדף כ"ח. אומר בהתחלה, אחרי התשובה הטבעית באה האמונית. היא החיה, התשובה הזאת, בדף כ"ח, באמצע. דף כ"ח באמצע. היא, התשובה האמונית, חיה בעולם ממקור המסורת והדת. שהיא עוסקת הרבה בתשובה. אני רוצה להסביר את הדבר הזה. אנחנו בדרך כלל מכירים את המושג תשובה דרך התורה, דרך הדעת, דרך התשובה, כן? אבל צריך להבין שהסדר כאן הוא חשוב מאוד. אחרי התשובה הטבעית, באה האמונית. דיינו, קודם כל, תהיה בן אדם. בן אדם מבחינת האדם שבך, ישר, הגון, טוב, אדם בריא, אגב. על הקומה הזאת תבנה את התשובה הדתית, האמונית וכל הדברים האלה. אבל אם זה הפוך חס ושלום, אם האדם עושה תשובה מבחינה דתית ולא מתקן את המידות שלו ונשאר עם כל המידות המקולקלות וכל זה, הוא שומר שבת, אפילו מניח תפילין כל יום וכל זה. אבל הוא כעסן, עזבני, הוא לא בן אדם נאמר ככה. חז"ל קוראים לדבר הזה חילול השם. זה נקרא חילול השם. כן. מה? הוא מבחינתו לפחות הוא אומר, אם קודם לא הייתי דתי, עכשיו אני דתי, מה אתה רוצה? כן, מבחינתך לא, מבחינתו כן. הוא בטוח שהוא בעל תשובה. לא שהוא לא, הוא עושה תשובה, שב לשורשים, ליהדות. אבל בלי התשתית, בלי הדרך ארץ שקדמה לתורה, איך הרמב״ם בהלכות, בספר המדע שלו, הוא מקדים הלכות דרך ארץ להלכות תלמוד תורה. וכידוע, הרמב״ם הוא היה מאוד מסודר, ואין אצלו סדר מקרי כזה. אם הוא מקדים הלכות דרך ארץ להלכות תשובה, למה? כי אם אתה, תורה, לימוד תורה, אם אתה בתורה ואין לך דרך ארץ, זה חילול השם. זה גמרא מפורשת, מסכת יומא. אומרת הגמרא, מי מקדש שם שמיים? ומי מחלל שם שמיים? אומרת הגמרא, מי הוא מקדש, מחלל שם שמיים מתחילה? מי הוא מחלל, לא, מתחילה מקדש שם שמיים. מי שקורא ושונא ומשמש תלמידי חכמים, דהיינו בן תורה והכל, ונושא ונותן באמונה. לא כתוב כמה דפי גמרא הוא למד. נושא ונותן באמונה, ודיבורו בנחת עם הבריות. זה האדם מקדש שם שמיים. ואומרים עליו, אשרי אביך שגידל אותך, ואשרי הקדוש ברוך הוא שאתה בן שלו, וכל הדברים האלה. אבל מי שקורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים, זאת אומרת, הוא בסדר מבחינה דתית, אבל לא נושא ונותן באמונה, ואין דיבורו בנחת עם הבריות, אוי, אוי, זה חילול השם. כך אומרת הגמרא. זאת אומרת, מה שקובע את הקידוש השם או החילול השם, לאו דווקא לימוד התורה, אלא מה שקובע זה הדרך ארץ שלך. איך אתה מתנהג? מה היחס שלך לבריאות? כן.
בדרך ארץ יש פרשוניות שונות. סתם דוגמה שחשבתי עליה, אם סתם דוגמה, כיבוש הארץ זה דבר חיובי ומצווה מאוד גדולה, יהיו קבוצה מאוד גדולה בעם שיגידו כיבוש, הם כל חטאת. כלומר, דרך ארץ...
זה יחסי, אתה אומר.
או שנגיד סתם דוגמה, בעדה מסוימת זה נחשב לדרך ארץ, בעדה אחרת זה נחשב ל...
כאילו לשם גדול. אתה מעלה כאן שאלה מאוד עקרונית, לא רק בדרך ארץ. אותם מושגים שאנחנו רואים כדבר כזה, אחרים יכולים להיות הפוך על הפוך בדיוק. כמו שאתה אומר, ארץ ישראל. יש כאלה שיראו בארץ ישראל, הכיבוש, הכובשים, המדכים, כל המינים האלה, ויש כאלה, זה מצווה, מצווה גדולה. זה בכל דבר ככה. זה כמו שאומרים, יש מוסר של גנבים. מה זה מוסר של גנבים? גנב, אם הוא מצליח בעבודתו, הוא מבסוט או לא?
מבסוט.
הוא בסדר גמור, נכון? מביא פרנסה הביתה, נכון? מה אומרת עליו אשתו? מה, איזה מותק של בן אדם? אז זה נקרא יחסי, הכל יחסי. שאלה מאיזה זווית אתה רואה את הדברים האלה, מי אתה? אבל אני לא יודע אם שמעת על התורה הקדושה, שמעת על הדבר הזה. אתה לא שמעת. באה התורה ואומרת, המוסר והאמת, וזה לא עניין יחסי, זה עניין אלוקי. זה לא שייך בחברה אחרת, כמו שאני אומר, סליחה שאני מקצין קצת, יש חברה שקוראים לה קניבלים, אתה יודע מה זה? אוכלי אדם. פעם באירופה היו אוכלי אדם. אם היית בברלין, למשל, יושב על הספסל ומתחמם בשמש שם כל זה, ונרדם, היית קם, אופ, אכלו לי את האוזן. אוכלי אדם, יש דבר כזה. אני מקצין קצת. שאל את החברה הזאת של אוכלי אדם, תגיד לי, איך זה לאכול אוזניים של האחרים? הוא אומר, זה טעים מאוד. ואם הוא לא יאכל, לגע, אתה בלתי מוסרי, כמו בסדום. כשהם הכניסו אורחים, אמרו, בוא, מה זה, הכנסת אורחים? מגיע לכם מעשר על זה. זה עניין עקרוני. מה המוסר? מהי הדרך ארץ? האם זה דבר יחסי או דבר מוחלט? או דבר אלוקי? התורה הקדושה באה ללמד אותנו בדיוק שהדברים האלה זה לא דברים יחסיים, בחברה הזאת עושים ככה, בחברה הזאת עושים ככה, אלא זה דבר אלוקי, דבר אלוקי זה דבר מוחלט. כל התורה כולה זה דבר אלוקי, זה אי אפשר, זה לא ניתן לשינוי. ראיתנו דווקא אתמול, בעין היה, הרב מדבר על הדבר הזה, למה נתנה התורה בלוחות אבן? אז הרב זה צלמני, לאו דווקא אבן, אפשר לכתוב את זה על הקלף, על עץ, על עשרת הדיברות. למה אין לו, מה זה האבן הזאת? ולא סתם, חז"ל אומרים שהאבן הזאת הייתה אבן מאוד קשה, סנפירון, משהו כזה, שאי אפשר לשנות, כמו יהלום כזה, שהיא לא ניתנת לשינוי. אז הרב מסביר כאן בשם בעל הכתב הקבלה, הוא מביא את זה בשמו, הוא אומר, ללמד אותנו שהתורה היא נצחית, היא לא ניתנת לשינוי. האמת, אשר נתן לנו תורת אמת, זה אמת אלוקית, זה אמת נצחית, כן. זה ההבדל בין התפיסה היחסית, הכל יחסי, הכל משתנה בהתאם לזמן, למקום, כל הזמן. זה מובן. לכן, אתה צודק, אם אתה ניגש למחרת התרבות הפלורליסטית הזאת, שכל אחד יש לו את האמת שלו, כל אחד את המושגים שלו. אבל נחזור לכאן. הדרך ארץ שכאן הוא מדבר עליו, זה מה שלמדנו מקודם. להיות בריא, ולהיות אדם ישר והגון. זה הבסיס לתשובה אמונית. מתוך כך אתה יכול ללמוד תורה, לקיים מצוות, לעשות את כל הדברים האלה, והבסיס זה. אז עכשיו, אחרי התשובה הטבעית, באה התשובה האמונית. אחרי הדבר הזה. לא מבחינת לוח זמנים, כי לוח זמנים זה כל הזמן. מבחינת, אתה רוצה בסיס לבנות את חייך, מישהו מעוניין בבסיס? מכון מאיר, מכון, למה נקרא מכון מאיר? מלשון כאן, מלשון בסיס. אתה רוצה בסיס? קודם כל תהיה בן אדם. זה לא מושג האנושי של הבן אדם. הישרות הזאת, הבריאות הזאת, זה הדבר הראשון. על זה תבנה. עכשיו, מה אומרת התורה מבחינה אמונית? בוא נקרא. התורה מבטיחה לשווי פשע סליחה. אני לא יודע אם יצא לכם לדבר פעם עם התורה. מישהו דיבר פעם עם התורה? יצא לכם לדבר עם התורה פעם? אף פעם לא יצא לכם לדבר עם התורה. פעם, אם תדברו פעם את התורה, תשאלו את התורה. למה את מבטיחה לנו סליחה למי שעושה תשובה? תשאלו אותה. למה, איך התורה מבטיחה לשווי פסע, סליחה? אם אתה תעשה תשובה, יישלח לך. לא על דברים קטנים, על דברים גדולים. לפעמים, אתן לכם דוגמה. אדם עושה טעויות בחיים. יכול לקרות דבר כזה? מישהו כאן עשה פעם טעות בחיים? ברצינות. וואי, וואי, וואי. אבל הטעויות האלה יכולות להיות הרות גורל לאחרים. למשל, אדם עושה טעות בחינוך הילדים. יכול לקרות דבר כזה? הוא לא העניק לילדים אהבה וחום, או כל מיני דברים שילדים זקוקים להם, וזה פגע בילדים שלו הדבר הזה. והוא בא ופתאום חוזר בתשובה. הוא חוזר בתשובה, הוא חוזר בתשובה. ולפעמים הוא, מה, נזק נעשה כבר. הילדים גדלו, המשקעים נשארו. יכול לקרות דבר כזה? יכול לקרות דבר כזה. באה התורה ואומרת, לא, תעשה תשובה, יסלח לך. וכל אותם משקעים ורגשות האשמה וכל הדברים האלה, תמחוק אותם. על סמך מה את אומרת התורה הדבר הזה? על סמך מה היא אומרת? לגלות לכם. מה זה תורה? זה דבר השם. זה רצון השם. אלוקים, הוא אומר, אני סידרת לכם מנגנון של לשוב אליי, להתאר, זה מעל ומעבר ליכולת שלכם האישית, אבל אני רוצה בתשובה, כמו שאומרים כל יום בתפילת 18, הרוצה בתשובה, אני רוצה בתשובה, אם אתם תפתחו לי פתח קטן, אני סולח לכם על כל הדברים האלה. אתה נעשה בן אדם חדש לגמרי. עם כל הדברים שעברת בחיים, אתה מזיז אותם הצידה, יכול לקרות דבר כזה? זהו, זה מה שאומר, היא מבטיחה לשווה אפשר סליחה, יש תשובה. חטאות היחיד והציבור נמחים על ידי תשובה, כמו חטא העגל. אחרי החטא העגל בנו את המשכן, נסלח לעם ישראל. הנביאים מלאים עם דברים נשגבים על דבר התשובה. בכלל, כל ערך התוכחה התורית, איפה שמוקד דואר תוכחה בתורה, בנוי הוא על התשובה האמונית. על זה שהאלוקים מושיט לנו יד ואומר, אני נותן לכם צ'אנס, אפשרות לתקן, להשתנות, לחדש. זה, על זה זה בנוי. ממעמקיה ישנם פרטים מעין חקר, אשר כלליהם היסודיים דורשים הרחבת דיבורים ובאורים רבים. זאת אומרת שבנוסף לתשובה הטבעית, אנחנו עושים תשובה גם בגלל שאנחנו מאמינים באמונה שלמה שהאלוקים רוצה שיהיה לנו טוב ושכן נתקן את מה שנתקן. הוא עוזר לנו לתקן. כמו שכותב רבנו יונה מגרונדי בשערי תשובה בהתחלה, האדם עצמו הוא חסר כוח. אבל מכיוון שהאלוקים רוצה בטובתך ואתה עושה איזו השתדלות, הוא עוזר לך מעל ומעבר למה שאתה יכול לתקן, הוא יעזור לך לתקן. תהיה לך סייעתא דשמיא הגדולה. תשאלו מאיפה אני יודע את זה? זה כתוב בתורה. שיהיה לנו יום טוב.